אנחנו אם כן בספר הכוזרי במאמר שני, אם אני לא טועה. כן, והגענו אל פסקה ד' בסוף. כן. אז איפה אנחנו? אשר לצורות, כן, כלומר ארבע שורות לפני סוף הפסקה, לפני סוף פסקה ד'. כן, אז כוזרי ד'. אשר לצורות, אנחנו עסוקים כן בתיאורים תיאופוריים, כלומר בתיאורים של האלוהות במקרא, ואנחנו רוצים לדעת מה לגיטימי ומה לא לגיטימי. כלומר, האם מותר להגיד משהו על אלוהים ומה מותר להגיד? התשובה היא אי אפשר להגיד כלום. כן, זה בעצם מה שהגענו אליו, כי אין לנו הגדרה חיובית של האלוהות, אלא יש לנו ידיעה מהו לא, אבל לא מהו כן. אפילו הביטוי מצוי, קיים, הוא ביטוי מושאל, ולכן לא נותר לנו להגיד כלום. אז מה זה כל הביטויים שבתנ"ך? אלה הם תארי פעולות, או תארי יחס, או תוארים שוללים וכדומה, כל מיני ביטויים שאינם משנים בעצמותו של האלוה. עד כאן ברור, זה מה שעסקנו בו עד עכשיו. עכשיו אנחנו עסוקים בבירור מספר נקודות, כל מיני ביטויים שמתארים חוויות רוחניות של הנביאים. הנביאים אומרים, ראיתי את השם יושב, תודה רבה, יעבדוך עמים. אז הנביאים אומרים, ראיתי את השם יושב, הנה השם רוכב על קירוב קל, כל מעשה המרכבה של יחזקאל, כל הביטויים האלה הם ביטויים, איך אומרים, אנתרופומורפיים, כלומר ביטויים שמתארים את אלוהים בדמות אדם, או כל מיני דמויות שונות, וירכב על קירוב ויעוף וידע על כנפי רוח, כל מיני ביטויים כאלה. אז איך להבין אותם? אז כל הצורות האלה, היה אפשר בעצם לעשות מחקר, לעבור על כל התנ"ך, ולראות שהנביאים, נכון שהם רואים דברים שונים, אבל הם כאילו רואים חלקים שונים מתמונה גדולה. כלומר, היה אפשר להרכיב את כל המראות, ולראות שבסופו של דבר זה אותו עולם שהם מתארים, כל פעם מזווית אחרת קצת. אפילו למשל מראה המרכבה של יחזקאל, שהוא מאוד מאוד מפורט, הוא בעצם לא שונה במהותו ממראה השרפים של ישעיהו הנביא, למרות שאצל ישעיהו הנביא זה רק שלושה פסוקים. כן, זוכרים מה שכתוב בישעיהו? בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את השם יושב על כיסא רם ונישא ושולב מלאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעל לו, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסי פניו ובשתיים יחסי רגליו ובשתיים יעופף, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 השם צבאות מלוך על הארץ כבודו. הנה שלושה פסוקים בלבד. הפסוקים האלה הם כשלעצמם קשים מאוד בהבנה, אבל יש שלושה פסוקים. אגב, מה זה שרפים? איזה, מה פירוש המילה? שרף, מה זה שרף בעברית? שרף זה סוג של נחש. כן? הנחשים השרפים. שרף, עשה לך שרף ושים אותו על עץ. על נס, נכון? על מה מדובר שם? על נחש. נכון, אז שרף זה אחד מהכינויים של הנחש. אגב, גם בלטינית, סרפנץ. כן, סרפנץ זה נחש. אז... אז מה?
אבל
השרפים
נבראו לפני אותם, לפני הנחשים
שנקראו שרפים? אני לא יודע, אני קודם כל מדבר מהציור. הציור הוא שהוא רואה נחש עם כנפיים. כן? ראיתם פעם נחש עם כנפיים?
ציור, כן.
זה הצנחנים. כן? צנחנים. אז בקיצור, הנביא רואה שם שרפים, שש כנפיים, די מפחיד, נאמר את האמת. יחזקאל הנביא הוא בכלל נמרח. איזה 50 פסוקים כדי לתאר שמה כמה עיניים יש להם, כמה כנפיים, כאיך זה זז, גלגלים, אופנים, כל מיני דברים כאלה. אומרת הגמרא, מה שראה יחזקאל, ראה ישעיהו. כל מה שהוא ראה. אז למה ישעיהו לא מדבר על זה? בגלל שאינו דומה בין כרך הרואה את פני המלך לבין כפר הרואה את פני המלך. כן? בין הכרך, כלומר, אדם שגר בעיר הגדולה, בעיר הבירה, מדי פעם הוא רואה את השיירה של המלך שעוברת. זה עושה קצת רושם, לא, זה עושה רושם, הוא חוזר הביתה, אומר, אשתי היקרה, את יודעת מה ראיתי בדרך? למה איחרתי מהעבודה? המלך עבר. איך היה? היה לו שיירה גדולה. כן, בסדר. בוא, הכנתי לך אוכל טוב. עוברים כבר לנושא הבא. לעומת זה, בן הכפר, הוא חוזר הביתה, אומר, וואו, היה להם אופנוענים, והיית צריך לראות את מכשירי הקשר של אנשי הביטחון, ואיך זה היה נוצץ, וכמה רעש זה עשה, ובכלל איך הוא היה לבוש, הוא נכנס לכל הפרטים, וכל הקשקושים, וכל הגאדג'טים שהוא ראה, את זה הוא מספר. למה? כי הוא בן כפר. אז כלומר, יחזקאל דווקא מרבה בתיאורים, דווקא מפני קטנות נבואתו, לעומת גדלותו של ישעיהו. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? עכשיו, יש שם קצת הבדלים, כי הרי ישעיהו מדבר על 6 כנפיים, ואילו יחזקאל מדבר על 4 כנפיים. מה קרה באמצע? משהו נשרף? נשרפו הכנפיים? משהו? כן, כלומר, בין זמנו של ישעיהו לזמנו של יחזקאל, עברו איזה משהו כמו 150 שנה, אז אולי בינתיים הכנפיים ככה... לא, דווקא נפלו כנפיים. נשרו כנפיים. לא יודע, כמה זמן זה כבר יכול להחזיק? לא יודע, עם הדבק שם. בקיצור, משהו משתנה. חרב בית המקדש. אומרים חז"ל, מיום שחרב בית המקדש, נפלו 2. כן? יש מחלוקת מה הם השניים שנפלו. אבל בסוף... אבל בכל... הוא האמצעים, יש לי 6 כנפיים. כן. אז... השאלה היא אם כן... לא, מה שאני... למה? זה לא הנושא כעת. אבל מה שאני רוצה לומר זה שעולמם של הנביאים, עם כל הריבוי של הציורים, בסופו של דבר אפשר לומר, אלה הם חלקים שונים של פאזל אחד ענק. עכשיו, מהו הציור הזה? אותו ציור, מהו הציור? הוא נקרא כבוד השם. בסדר? למה אני אומר לכם את כל זה? כדי להבין מה שכתוב כאן.
כבוד השם, לא השם.
מה אני אמרתי? שהציור הוא? מה שאני אמרתי, אני מתכוון לזה. טוב, הלאה. אז משהו מכאן, אשר לצורות הרוחניות הנקראות כבוד השם, מצטיירות הן, כלומר, זה מה שרואים הנביאים, מצטיירות הן מן הגוף הדק הרוחני הנקרא רוח הקודש. ופעמים יקרא כבוד זה על דרך האסתר, השם. כלומר, מורידים את המילה כבוד, אבל בעצם זה הכוונה, כלומר זה נקרא משפט אליפטי. כלומר, אני לא אומר את כל המשפט, אני אומר חלק מהמשפט. אז במקום להגיד כבוד השם, אני אומר השם. כי הוא אשר נאמר עליו, וירד השם על הר סיני. כלומר, מה זאת אומרת וירד השם על הר סיני? שבני ישראל היו במצב כזה של נבואה, שבו הצטייר לפניהם הכבוד. אבל לא מדובר על העצמות האלוהית, אלא מדובר על הכבוד שהם ראו. כבוד השם זה הצורות הרוחניות המצטיירות לפני הנביאים. זאת אומרת, אני אסביר את זה אחרת, זה כל האופן ההתייחסות של האינסוף אל העולם. למשל, כשחכמי הקבלה מדברים על כל מיני עולמות, ציורים, עיגולים, קווים, כל מיני דברים כאלה, הם בעצם מתארים בצורה של חוכמה סיסטמטית את החוויה של הנביאים. בסדר? במובן? בסדר. עולמות, מה? כשהמקובלים מתארים עולמות, ספירות, עיגולים, יושר, כל מיני דברים כאלה, הם בעצם מתארים בצורה של ציור סתמי לכאורה, במילים, את מה שהנביאים היו פוגשים בצורה חווייתית. וזה אותו כבוד, כן, זה כבוד השם. לכן אמרו כל מי שנוחס על כבוד קונו, כאילו ראוי לו שלא בא לעולם וכו'. כן? למשל, אחד הדברים, כמובן בקהלת רבה, שכשהנשמה עולה למעלה, שואלים אותה כמה שאלות. אחת השאלות זה, האם למדת מעשה מרכבה? כיסא כבודי, האח הוא עומד. כן, האם זה עניין אותך? כלומר, האם השאלות האלה של... שדורשות מן האדם איזושהי דאגה פנימית בלב, האם השאלות האלה יסיקו אותך? זה מה שואלים את הנשמה. ודאי צריך ללמוד, משום מה החוכמה הזאת קיימת.
השאלה שלי, התמונות האלה עכשיו, זה דברים שהם באוויר, הם גבוהים, שזה בעצם הדבר הכי עמוק שאפשר לראות במציאות.
זה מציאות רוחנית, נאמר ככה. זה הצינור שבו דבר השם נגלה אל הנביאים. זה האופן שבו זה מתגלה. כן.
מה זה גוף דק רוחני
הנקרא רוח הקודש? תאמין לי שאם הייתי יודע, הייתי אומר לך. אני אגיד לך יותר מזה. גם אלה שדיברו על זה, אני לא חושב שהם הבינו על מה הם דיברו. אלא זה הדרך שלהם לבטא את מה שהנפש דורשת. זה הבנה אינטואיטיבית. לכן בעצם כל הביטויים האלה הם חסרי תפיסה. כן, רבנו סעדיה גאון משתמש בביטויים האלה, הרמב"ם משתמש בזה. גוף דק רוחני, הנקרא רוח הקודש. כן, יש גם פיוט של רבי יהודה הלוי על הנפש, שהוא קורא לה אצולה מרוח הקודש. היא נאצלת משם, היא באה משם. כן. אם תרצה, לפי הפילוסופים נקרא לזה השכל הפועל, אבל זה לא נראה לי שזה מתאים בדיוק.
אבל נבואה מהמדרש אמר שזה דבר השם אל האדם, אז רוח הקודש זה קצת פחות מזה.
רגע. אתה אומר שאני אמרתי שהנבואה זה דבר השם אל האדם, ורוח הקודש זה פחות מזה. לא. הביטוי רוח הקודש, אצל חז"ל, זהה לביטוי נבואה. כן, זה לקסיקון אחר. למשל, בימינו, כשאומרים רוח הקודש, מתכוונים לפחות מהנבואה. איזה מין נערה רוחנית, גבוהה, משהו כזה. אבל בחז"ל, רוח הקודש זה הנבואה.
בימי הביניים זה גם נבואה?
בימי הביניים לא. אבל בימי הביניים זה פעם ככה, פעם ככה.
הרב.
כן.
אמרת שמה שהנביאים חוו...
אנחנו משכילים.
אה?
אנחנו משכילים את מה שהנביאים חוו.
כאילו, הם ביטו את זה במילים, אבל כאילו הם
הגיעו
לאותם מקורות.
נאמר ככה, הם פגשו חוויה, ואנחנו, אין לנו אותה חוויה, ואנחנו יכולים לדבר על זה.
מצד הזו אני מדבר.
גם חכמי הקבלה הם לא חווים את זה.
אז הם לא מגיעים לאותם מקורות?
ודאי שהם מגיעים, הם מדברים על מה שהנביאים מדברים. אבל הם לא נביאים. זה כמו שאתה ואני קוראים את התנ"ך. התנ"ך זה דברי נבואה. אבל אנחנו לא נביאים בגלל זה. כן.
פה אומר שכבוד השם לפעמים נקרא השם.
נכון.
קודם אמר, התחיל לסביר השמות, אבל הוא אמר חוץ מהשם המפורש.
כן.
אז עכשיו הוא יסביר מה זה השם המפורש?
לא, הוא לא מסביר מה זה השם המפורש. את שם המפורש הוא יסביר רק במאמר רביעי.
טוב, השם המפורש פה זה מה שכתוב בנאום, הרוחב.
השם המפורש זה יוד כבב כ.
לא
מה, 72
אותיות,
יוד
בכל,
באיזה
חלק, לא?
זה מה, זה כן.
אה? זה כן?
זה לא. אתה מבין את הבעיה, כלומר, אתה שואל אותי שאלה, ואתה מקבל תשובה, ואתה שואל אותי עוד פעם, אז מה אני משיג? שהתשובה הראשונה לא סיפקה אותך, אז אני משנה אותה.
אני רוצה לדגוש את זה מפורש, בסיפור ליל כיפור, של הספרדים, ואתה תקרא אותו שם, בערבית.
כן, מה היא שמה?
שמה כותב את האותיות וכותב את הניפוש.
טוב, בסדר.
תודה רבה.
טוב, אנחנו עכשיו עסוקים לא בצירופי השמות או דברים כאלה. אנחנו עסוקים בשאלה הרבה יותר פשוטה. אנחנו רוצים להבין באיזה מידה אנחנו יכולים להגיד ביטויים כלפי האלוהות, שתוכנם דימוי לאדם. התשובה היא שזה מותר לנו, כל הזמן שאנחנו מבינים שלא מדובר על העצמות האלוהית, אלא על על הכבוד הנגלה. כן? הגוף המצטייר בפני הנביאים. אמר הכוזרי. כאן אנחנו נסים עכשיו לשאלה עמוקה ביותר. אמר הכוזרי, נאמר כי צדקת באומריך, כי כל התארים האלה אינם מחייבים ריבוי באלוה, אך איך תצדק ביחסך לאלוה את תואר הרצון, שהפילוסוף מרחיקו מאת האלוה? מה אתה רוצה? לא, הוא אומר, עד עכשיו הסוגיה הייתה קלה. עכשיו בואו ניכנס לסוגיה הקשה. כלומר, כל מה שאתה אומר, גם הפילוסוף מסכים, אבל כל הדברים האלה אינם נוגעים למחלוקת הבסיסית בין הנבואה לבין הפילוסופיה.
בואו ניכנס לעומק.
בדיוק. כאן בואו ניכנס לעומק. ואנחנו רוצים לדעת מה מבדיל הבדלה מהותית בין מסורת הנבואה לבין הפילוסופיה. זאת מחלוקת בסיסית. המחלוקת היא לגבי הרצון. אנחנו אומרים שיש לאלוה רצון, והפילוסוף אומר שזה לא יכול להיות. השאלה היא, מדוע זה לא יכול להיות לדעת הפילוסוף? זה לא יכול להיות בגלל שהרצון מורה על חסרון. כן, כלומר, אם מישהו רוצה משהו, סימן שכל זמן שהוא לא השיג את מה שהוא רוצה, חסר לו. והרי לא ייתכן באלוה שיהיה לו חיסרון, מסקנה, אין לאלוה רצון. בסדר?
הוא הרצון.
הוא הרצון, עוד יותר גרוע. אז אם הוא הרצון, אז בריאת העולם בלתי אפשרית. כי אם הוא לא משתנה, אז גם רצונו לא משתנה.
אם הוא היודע,
הוא היודע, הוא הידוע, והוא המדע, אז יוצא לפי זה שגם הוא הרצון, והוא הרוצה, והוא הנרצה, יוצא לפי זה ששום דבר לא משתנה אצלו. ואז אם שום דבר לא משתנה אצלו, גם הרצון שלו לא ישתנה. אם כן, איך יכול להיות שברא את העולם? הרי כדי לברוא את העולם צריך שינוי הרצון. נכון? מכאן שהעולם קדמון. וזה הרי סותר את היהדות, לא? מה? כי היהדות אומרת שהעולם נברא, לא קדמון. קדמון הכוונה תמיד היה. אז תמיד שיש פה בעיה. אז יכול הפילוסוף מקשה עלינו קושיה רצינית מאוד. אני אתרגם את זה אולי אפילו בסגנון של הפילוסופיה היותר מאוחרת. אצל אמנואל קאנט יש מה שנקרא אנטינומיה של התבונה. מה זה אנטינומיה? יש שאלות שהן באופן מהותי בלתי ניתנות לפתרון. לא בגלל שאתה לא מצאת את התשובה, אלא בגלל שמצד עצמן הן שאלות בלתי פתירות. הן נקראות אנטינומיה. אחת מהשאלות האלה זאת ההוכחה לבריאת העולם או לקדמותו. שקאנט אומר שההוכחות לזה שהעולם נברא זהות בערכן להוכחות שהעולם לא נברא. מסקנה, זאת אנטינומיה של התבונה. בסדר? אז זה גם די דומה למה שאומר כאן הכוזרי. אתה מייחס לאלוה משהו שהפילוסופיה אומרת פה אנחנו נעצרים. טוב, לגבי השאלה השנייה של קאנט, הייתי אומר ככה, שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, היו לו שיקולים מוסריים, כן? איך אומר הרמח"ל, הוא רוצה להטיב, ואז הוא מחפש למי להטיב, לכן הוא בורא את מקבל ההטבה. כן? ככה אומר רמח"ל. אבל מישהו אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, זה בלתי אפשרי. איך אתה מכריע בדבר שקאנט אומר שזו אנטינומיה? אז הקדוש ברוך הוא הייתה לו בעיה קשה מאוד. הוא אמר, אני מצד אחד רוצה לברוא את העולם, מסיבות מוסריות. מצד שני, יש קושיות מטאפיזיות על זה. טוב, אין ברירה, אני אברא את העולם, מסיבות מוסריות, ואז הפילוסופים יכתבו דוקטורטים כדי לפתור את הבעיה.
והם יקבלו גם
פרס נובל בפילוסופיה. בסדר, זאת אומרת, שמסופו של דבר, יש קדימה של המוסר על פני המטאפיזי. כן? המוסר עולה על המטאפיזיקה, והשאלה היא, איך, וזה בעצם מה שאנחנו אומרים, כשאנחנו אומרים שהרצון קודם לחוכמה. איך להבין אם כן את מושג הרצון שהפילוסופיה, באמת יש לה קושיות רציניות עליו. בסדר? אגב, אני רוצה לציין איזה תרגיל לא רע שעשה רמח"ל בנושא הזה. יש לו ספר הנקרא מאמר הוויכוח. מכירים? מאמר הוויכוח. מי מכיר? לא, 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 לא כמו מסילת ישרים בכלל, זה בנושא אחר לגמרי. לא, 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 לא מסילת ישרים א', לא, רמח"ל כתב הרבה ויכוחים. אחד מהם נקרא מאמר הוויכוח, או בגרסה אחרת, חוקר ומקובל. מה זה חוקר ומקובל? יש ויכוח בין אחד החוקרים, כלומר פילוסוף, לבין אחד המקובלים. וזה, הפילוסוף מקשה עליו מיליון קושיות. ממש, יש שם שלושה עמודים, מלאים בקושיות פילוסופיות נגד תורת הקבלה. כן? איך רמח"ל היה לו סבלנות לכתוב את כל זה, אבל הוא כתב את זה. בסוף המקובל אומר לחוקר, תגיד, אתה מאמין באלוהים? כן, ודאי, מאמין. תגיד, לאלוה יש רצון? כן, בוודאי. נו, אז אומר רמח"ל, אם ככה, אז פתרנו את כל הבעיות. כי כל מה שחכמי הקבלה מדברים, זה על הרצון של הקדוש ברוך הוא, ולא על הקדוש ברוך הוא, לך הביתה. עכשיו, מה זה, למה אני קורא לזה תרגיל? כי רמח"ל מכר אותנו בזול. הרי זה בדיוק על זה שחלוקים הפילוסופים. האם יש לאלוה רצון או אין לאלוה רצון? כי רמח"ל ככה סיבב אותנו. נכון, יש לו רצון? כן, אז הכל מדבר על הרצון. נו, באמת. זה נקרא לסובב. לא רע, לא רע, כל הכבוד לרמח"ל. עכשיו, בואו נחזור, אם כן עכשיו, לכוזרי. הכוזרי לוקח את השאלה ברצינות, איך אתה מייחס לאלוה את תואר הרצון? אמר חבר, עכשיו, התשובה פה היא תשובה מבלבלת קצת, כן? אני אומר מראש, כלומר מי שחושש מכאב ראש יכול לצאת כבר עכשיו. אמר חבר, לא יקשה לנו להצדיק גם זאת, אם אין לפילוסוף טענה אחרת נגדנו. לא, אם זה כל מה שמצאת להקשות, אני אסתדר. גם פה יש איזו נימה של זלזול כלפי הפילוסופיה. כן? כלומר, אבל אנחנו מרגישים פה שהיהדות היא בהתגוננות. כן, יש איזו, כן, עמדה של חולשה, ואנחנו צריכים להתגונן. החולשה היא לא חולשה מהותית, אבל היא חולשה ביכולת ההסברה. יש לנו קושי להסביר את זה. אבל נראה. נאמר לו, הוי אתה הפילוסוף, מהו לדעתך הדבר אשר גרם להיות השמיים סובבים תמיד לפי דבריך אתה והגלגל העליון נושא הכל? אם כי לא עצמו אין מקום ובתנועתו אין כל סטייה וכדור הארץ מרכזי עומד באמצע הגלגל בלא משענו ולא נטייה. מה הדבר אשר סידר את כל הנמצאים כמו שהם בחמות ובאיכות ובצוויון? ואי אפשר לך לא להודות במציאות דבר כזה, שהרי הנמצאים לא ברו את עצמם ולא אחדים מהם את האחרים. והנה אותו הדבר גרם גם לאוויר, כי הצטייר על ידי עשרת הדיברות, בשמיעת איש ואיש, ולכתב כי יחרט על הלוחות. לדבר הזה יכול אתה לקרוא רצון, או מאמר, או ככל אשר תרצה. תגידו, זה תשובה או זה לא תשובה? אני, כשאני קראתי את זה, פעם ראשונה אמרתי, ראי, מה זה קרה פה? זה לא תשובה בכלל. הוא אומר לו, אתה יודע מאיפה אני יודע שיש לאלוה רצון? ככה. ככה. איך אומרים ככה? מה אומרים על ככה? ככה זה לא תשובה.
שככה.
שככה, לא. בדיוק. כן. שככה בגימטריה משה. נכון. תבדוק. שככה, גימטריה משה. אבל לכל פנים, מה אתה עושים איתנו צחוק? אתה אמר, שאלתי אותך שאלה רצינית, מה אתה אומר? נו, חייב להיות רצון, לא? במילים אחרות, מה שהוא רוצה לומר, שהקושי על הרצון, הוא לא עונה את זה ככה, אבל זה בעצם מה שמכוון בדברים. מה אתה אומר? רצון אצלך תמיד קשור לחיסרון. מי אמר לך שרצון בהכרח מורה על חיסרון? אין זה אלא ידיעה אמפירית, אמפירית ניסיונית. כלומר, כל רצון שפגשת במציאות, תמיד בא בעקבות חיסרון. ולכן אתה גוזר גזרה, לא לגיטימית, שכל פעם שיש רצון, יש חיסרון. אבל אני אומר לך שהאלוה יש לו רצון, אף על פי כן אין זה מורה על חיסרון. כמו שלמשל מצאנו בביקורת הסיבתיות. היה איזה גוי אחד בשם דיוויד יום. יום, כן? H-U-M-E. והוא, דיוויד יום, הקשה קושיה בפילוסופיה, הקושיה על הסיבתיות. מהי הסיבתיות? הסיבתיות אומרת שכל דבר יש סיבה ומסובב. לדוגמה, אם אני נותן מכה על השולחן, יצא מזה רעש, נכון? מזה אני מסיק מסקנה שכל פעם שאני מכה על השולחן, יש רעש. האם הדבר הזה הוא מבחינה אבסולוטית מוכח? לא. זה רק אומר שעד עכשיו, כל פעם שראיתי את הסיבה הזאת, ראיתי את המסובב הזה. אבל יכול להיות שבפעם הבאה שאני אקה על השולחן, כן? אתם רוצים לראות? בואו ננסה. לא, הפעם דווקא היה רעש. אבל איך תדע, אולי בפעם הבאה. ננסה עוד פעם? אולי אתם רוצים לראות מכה שלא מוריד, לא ידרש? לא רוצה להראות לכם. אבל אין לנו ראייה מעבר לניסיוניות שזה כך. עכשיו, זה מספיק טוב כדי לשלוח טילים לירח, כדי לייצר מכונות כביסה, וכדי... כל מה שאנחנו עושים בעולם, הוא בנוי על סיבתיות, הנחת יסוד סיבתית. כלומר, אנחנו באופן מעשי, פרגמטי, עושים כל מיני דברים על יסוד עיקרון שלא הוכח מעולם. אבל זה לא משנה, כי זה עובד. זה עובד טוב. אבל מתי זה כן נכון להקשות את הקושיה של דיוויד יום? ביחס לראשית הבריאה, לראשית המציאות. מי אמר לך שבראשית כל ההכרות נמצאת שם סיבתיות? באותה עמידה, אני יכול כל מושג במציאות לנתק אותו ממסובביו ברגע שאני מגיע לראשית המציאות. למשל הרצון. הרצון במציאות תמיד קשור לחיסרון. אבל אין לי ראייה שהרצון בראשית של הכל הוא קשור לחיסרון. ולכן אני פטור מלענות לפילוסוף על השאלה הזאת. עד כאן ברור? בעצם אני לא עונה לו, כי לא צריך לענות לו.
זה הוא רושם שהוא יכול לקרוא
לרצון. תלכה על זה איך שאתה רוצה, בכל מקרה, כל מילה שתגיד היא לא נכונה. כן, בבקשה. איפה רואים את זה? בשורה האחרונה. לדבר הזה יכול אתה לקרוא רצון. או מאמר או ככל אשר תרצה. מובן? אגב, מאיפה בא הביטוי מאמר, שפתאום הוא שלף אותו? זה במשנה, בעשרה מאמרות. אבל הפילוסוף הוא לא מכיר משניות. איך אומרים מאמר בשפה של הפילוסופים? לוגוס. כן, כלומר, היו פילוסופים, למשל פילון אלכסנדרוני ועוד אחרים, שדיברו על זה שבין הבורא, בין האלוהים לבין העולם, יש מאמר. איך הם קראו לזה? לוגוס. כן? מה? מזה באה המילה, זו, זה בדיוק העניין. המילה לוגיקה זה תורת הלוגוס. הבעיה היא שהמילה לוגוס ביוונית יש לה שתי משמעויות. לוגוס ביוונית זה גם חשיבה, ואז מכאן המילה לוגיקה, וזה גם דיבור, מכאן, או שפה, מכאן הביטוי פילולוגיה. כן? מה? כלומר, חקר השפה. אז זאת אומרת שהמילה לוגוס היא בעצמה דו משמעית. עכשיו, אצל היוונים, אם כן, יש כאלה שנוטים יותר להתייחס אל האמצעי הזה בתור הדיבור, דהיינו גילוי הרצון, ויש כאלה שמעדיפים לראות בלוגוס את גילוי החוכמה. וזה שתי תפיסות שונות לגמרי. כי דרך הדיבור אני פוגש אישיות, דרך החוכמה אני פוגש סתמיות. או שיש אישיות, או שיש סתמיות, או שיש מישהו, או שיש משהו. עכשיו, בלטינית זה נפרד לגמרי. כן? איך אומרים חשיבה בלטינית? רטיו. מכאן הביטוי רציונלי. ואיך אומרים דיבור? אורטיו. כן? מכאן אורטוריה. בסדר? כלומר, בלטינית הופרד מה שביוונית היה מאוחד. אז לכן בעצם פה הוא רומז לכל הספרות הזאת, כן? במילה הזאת, רבי יהודה לוי רומז לכל הספרות הזאת שניסתה להסביר מה היחס בין הבורא לנברא. ברגע שאתה מדבר על חוכמה שמבדילה בין הבורא לנברא, אתה בעצם נוטה אל עבודה זרה. כי אתה מכניס פה איזה אמצעי בין אלוהים לבין האדם. אם אתה נשאר בתחום של הדיבור, אתה מניח שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתור בעל רצון, אז הגילוי הוא ישיר, אין עבודה זרה. מובן? מה? אני שוב חוזר על זה. אם ביני לבין אלוהים יש משהו, אז זה עבודה זרה. אם בין אלוהים לביני יש דיבור, אז הדיבור מגלה מיהו, אז אין עבודה זרה. כן, זה בדיוק, הדיבור מגלה מיהו. ולכן תמיד אנחנו רואים בכל מיני שיטות פילוסופיות או דתיות, יש תמיד איזה מין ספק כזה, האם זה הרצון שקושר את הבורא לאדם, או שזה החוכמה, ואז זה משהו. הרצון זה מישהו, ואם זה החוכמה זה משהו. בסדר? כן. הדיבור זהו, יש, האם הדיבור זה לא סוג של משהו? זה השאלה באמת. יש בפילוסופיה החדשה, יש שיטה נקראת הסטרוקטורליזם, שמנסה להפוך גם את הדיבור למשהו. אבל זה צחוק מעבודה. האם הדיבור זה משהו? הדיבור זה אני. יש ממשות לאני שלי. והאני שלי, אתה לא יכול לעשות לו רדוקציה. להגיד, הוא משהו. אני לא משהו, אני מישהו. וזה אומר שיש פה משהו שהוא זר לגמרי לכל הקונצפטים של הפילוסופיה. אני אישיות. נכון? ככה אני חושב. כן?
הרב, פה בסעיף הזה וזה בסוף, הוא אומר, והנה אותו הדבר גרם גם לאוויר. אז בסופו של דבר, מה שאתם פשוט בעצם אומרים, הכוח העליון הזה שמסתתר ואתה לא יודע מה הוא עושה, אז זה רצון.
נכון.
כי זה מה שהם עולים
מתוך עכשיו כאן אתה נכנס כבר לנקודה אחרת. הרב קוק באורות הקודש דן בשאלה האם יש פגם בסילוק הרצון מהאלוהות. כלומר, האם, במילים אחרות, האם הפילוסופים צודקים או לא? הרב קוק אומר, כן, הפילוסופים צודקים. אי אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא שיש לו רצון. בתנאי אחד, שאתה באותה מידה לא אומר על הקדוש ברוך הוא שיש לו הכרח. כלומר, המושג האלוהי הוא למעלה מהתפיסות גם של הכרח וגם של רצון. כמו שאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא שיש לו רצון, בכוונתנו לדחות את התפיסה הפילוסופית האומרת שהאלוה נתון לחוקיות. לכן גם האמירה הפילוסופית שהאלוהים פועל כמין הכרח, כמין זרימה של אנרגיה בלתי נשלטת, אפילו לא על ידי עצמו, זה, אנחנו רואים בזה, הקטנה של האלוהות. מצד האמת, האלוהות היא המקור גם של מושגי הרצון וגם של מושגי ההכרח. בדיוק. לכן אומר הרב קוק, אתה יכול לקבל את דברי הפילוסוף ששולל את הרצון, בתנאי שאתה שולל גם את דברי הפילוסוף עצמו, שמחייב הכרח באלוהות. בסדר? אבל מה? מה? נכון, אבל האי אפשר לתפוס הזה, אין משמעותו שלילת הרצון באמת. זה בא לשלול את הרצון במידה, ואתה גם בא לשלול את ההכרח. ולכן אנחנו מעדיפים להשתמש בביטוי רצון, כי הביטוי רצון יש לו תוכן מוסרי. כלומר, מה שמכריע אצלנו את השימוש במילה רצון על פני השימוש במילה חוכמה, זה בגלל שאנחנו מכירים שהמוסר, שוב אני חוזר לסיפור הזה של קאנט והקדוש ברוך הוא, כן? בגלל שאנחנו מכירים שהמוסר הוא עליון מן המטאפיזיקה. מובן? כן, זה אני.
אמרת ורשמת בספר לך של שמונה פרקים,
וואו,
שהמוסר נובע, המקור של המוסר זה מהנטייה הנפשית הכללית של האנושות לבקש את אלוהים. סימן שכאילו,
זה מה שאני אמרתי?
כאילו שאתה אומר את זה, זה כאילו שהמוסר נובע מהמטאפיזיקה ולא...
לא, לא, אני לא אמרתי את זה. אתה יכול להראות לי, בוא נחזור על השאלתך כי לא כולם שמעו. אתה אומר שבספר שלי, על שמונה פרקים, כתבתי שהמוסר נובע מהנטייה של בני האדם אל האלוהים.
לבקש את אלוהים.
לבקש את אלוהים. אני לא חושב שאני כתבתי דבר כזה, אלא אני הייתי אומר ככה, המוסר הוא בקשת אלוהים. כלומר, מה שהרמב״ם אומר, זה שבקשת הנבואה איננה פלוס. כלומר, זה לא שאדם הוא קודם כל מוסרי ואחרי זה הוא מבקש את אלוהים, אלא בקשת אלוהים היא בעצמה דרישה מוסרית. כי זה לא פייר לזרוק אדם בתוך העולם בלי לדבר איתו. ולכן עצם זה שיש ערוץ תקשורת בין מי שברא אותי לביני, זו תביעה מוסרית עליונה. ולכן עולם שבו אין נבואה הוא עולם לא מוסרי. זה מה שאני כתבתי לפי זיכרון. שאם אתה אומר שכתבתי אחרת, אני אשמח שתראה לי, אני אתייחס.
זה המשך של הדברים, אבל רשמתי את זה כמקור המוסר.
לא, אני אמרתי, הפסקה שמה על מקור המוסר, אם אני זוכר, אני לא זוכר בדיוק מה כתבתי, ויכול שאני אחלוק על מה שכתבתי, אבל זה שהשאלה היא, השאלה היא אחרת, מאיפה, מה המקור של הידיעה שלי את המוסר? כלומר, איך אני יודע מה מוסרי ומה לא? זה מה שאני דיברתי שם, וזה אמרתי שיש הצטברות של ניסיון בהיסטוריה.
אה, זה לפני זה.
זה לפני זה? טוב, אני אשמח לראות איתך, בסדר. כן. אתה שואל ככה, איך יכול להיות, מצד אחד אני אומר שאין לקדוש ברוך הוא חוקיות, מצד שני, הרי יש חוקיות, יש חוקים, נצח ישראל לא ישקר למשל, ושום רב לא יגיד את ההפך מזה, קודם כל אם אני ארצה אני אגיד הפוך, אבל, אבל שאלתך, שאלתך זו, נידונה בספר ליקוטי מוהר"ן, בתורה נ"ב, המפורסמת, נכון? תורת רבי חנינא סגן הכהנים. יש פה ליקוטי מוהר"ן? או שזה ספר שאסור... נו, מישהו ישלוף ככה מהכיס, לא? כן, הרי במחתרת יש פה ספרים כאלה. אין? לא, צריך, ומה יש שם? יש שם ליקוטי מוהר"ן? טוב, מה? כן, מה אתה?
השמונה פרקים זה שקראת שהמקור לזה שיש נטייה מוסרית בנפש זה נטייה לרצות משהו שהוא אינסופי, לרצות את אלוהים, בקשת אלוהים.
נו, ואז מה? כן, אבל השאלה היא אם אני רוצה משהו או אני רוצה מישהו. בקשת האינסוף זה בקשת מישהו. הגיע? כל הכבוד. כן. שפה. טוב, אתה חייב לו חמישה זהובים. כן. טוב. אז תורת נ"ב זה, אומר ככה, רבי חנינא בן חכינאי אומר, הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי ומפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. אז מה פירוש מתחייב בנפשו? בדרך כלל הפירוש שנותנים הוא פירוש על דרך השלילה, כלומר הוא חייב מיטה. ורבי נחמן הופך לגמרי את כל הפסקה הזאת, מסביר שזה דווקא דבר חיובי. הבא נראה. כי יש אפיקורסים שאומרים שהעולם הוא מחויב המציאות. מה זאת אומרת שהוא מחויב המציאות? שכאילו הקדוש ברוך הוא חייב להאציל ממנו עולם. כלומר, כיוון שאלוהים קיים, והוא מהמקור של כל קיום, אם כן יש הכרח שהעולם יהיה, בגלל שהאלוהים קיים. ואז יוצא שאלוהים והעולם נתונים בתוך מערכת הכרחית, שבה אף אחד לא חופשי. יוצא לפי זה שמי האלוהים באמת? ההכרח. כן? זה בעצם קצת דומה למה שאתה שואל. כן? אז הוא אומר, יש אפיקורסים שאומרים את זה. ולפי דעתם הרעה המשובשת, נראה להם שיש להם על זה ראיות ומופתים חז ושלום ממנהג העולם. אבל באמת, הבל יפצה פיהם. כי באמת העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות. לא מחויב המציאות, אלא אפשרי המציאות. כי רק, מה? אפשרי הכוונה שיכול להיות, יכול גם לא להיות. כלומר, באותה מידה שהעולם קיים, כלומר, יש דברים בעולם שהם מחויבים, יש אפשריים ויש נמנעים. המחויב הכוונה מה שחייב להיות. למשל, אלוהים לא יכול לא להיות, הוא חייב להיות. יש דברים שהם בלתי אפשריים, זה נקרא נמנע. למשל, משולש שיש לו ארבע צלעות. אין משולש שיש לו ארבע צלעות. זה דבר נמנע. ויש דברים שהם אפשריים. מה זה אפשרי? העולם בכללו. הוא אפשרי המציאות. אפשר שיהיה, אפשר שלא יהיה. כמו שלמשל, אם אני עכשיו אסתכל ימינה, זה אפשרי. גם אם הסתכלתי ימינה, כי יכולתי באותה מידה גם להסתכל שמאלה. בסדר? זה נקרא אפשרי. לכן הוא אומר, העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות. כי רק השם יתברך לבד הוא מחויב המציאות. אבל כל העולמות עם כל אשר בהם הם אפשרי המציאות. כי הוא יתברך ברעם יש מאין. שימו לב אגב שמושג הבריאה פה הוא מושג של חירות. כלומר יש פה באקט של הבריאה אקט רצוני טהור. ממילא גם מוסרי טהור. כן.
אז יש לי שאלה, אז אולי, שאם אני אומר שהחייב, אולי שייכת רק למציאות של העולם שיש בריאים?
אני עוד לא יודע. אם אני אקרא את כל מה שאני רוצה לקרוא, אולי יהיה לי תשובה לשאלה שלך.
אוקיי, כי אמרת שאלוהים, רק אלוהים חייב להיות. אולי גם לא, כי הרי באמת אלוהים
קודם, איפה הם נמצא,
איפה שמכניסים אותו,
אם
לא מכניסים.
אתה מקשיב מאחד על אחד. אתה מקשיב מרבי מקוצק על רבי נחמן ברסלב. אני עכשיו רוצה להבין מה רבי נחמן אומר. כן?
לשאלה שלו,
כן.
מה המובן של בורא אור
יוצר
אור ובורא חושך?
מה המובן של יוצר אור ובורא חושך?
אם יוצר, אז איך הוא בורא חושך? אם בורא, אז מה יוצר?
אתה שואל מה ההבדל בין יוצר לבורא? כן.
בורא אור, יוצר אור ובורא חושך, אני לא אומר בתפילה.
נכון.
נו.
תראי.
מה יוצר קשה, מה יוצר באמקה?
אם הייתי לומד עכשיו נפש החיים, שעה ראשון, הייתה לי תשובה לשאלה. אבל מאחר ואני עכשיו לא לומד את זה, אני לא יכול לענות על השאלה הזאת.
אנחנו נפתח את השאלה.
כן, יהיה רצון. טוב. כי הוא יתברך, וביכולתו וכוחו ואפשרותו יתברך היה לבוראם, או שלא לבוראם. על כן, בוודאי כל העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות. אך, מאין נמשך הטעות? שיכולים לטעות חס ושלום שהעולם הוא מחויב המציאות חס ושלום. עכשיו, שימו לב לגאונות של רב נחמן. כל פעם שהוא רואה דעה בלתי נכונה, הוא לא מסתפק בלהגיד הדעה בלתי נכונה. כי זה כל אחד יכול לעשות. מה? להגיד שאתה טועה? זה, על בליינד זה הולך. כל דבר שאומרים, אז תמיד יש איזו טעות מעורבת. אז זה לא בעיה להגיד, אתה טועה. מה שמעניין את רב נחמן זה במה אתה צודק. כלומר, למה הטעות שלך היא נכונה? כלומר, בדיוק. אם היא נבעה מאיזשהו מקום, סימן שיש מקום עליון שבו יש מקום לאמירה הזאת. לפי הכלל, במסכת אבות, אין לך דבר שאין לו מקום. רק צריך לדעת את מקומו. ברגע שהוצאת אותו ממקומו, אז הוא בלתי נכון. אבל צריך לדעת איפה הוא כן נכון. דה. מאיפה זה בא? כלומר, מאיפה בא הרעיון? כלומר, יש אינטואיציה. כלומר, כשהפילוסופים אמרו שהעולם הוא מוכח המציאות, הייתה להם איזושהי אינטואיציה. הם הרגישו משהו. וצריך לדעת מהו המשהו האמיתי שאותו הם הרגישו. דה. שזה נמשך מחמת שבאמת, עתה, שכבר נאצלו ונמשכו נשמות ישראל, עתה בוודאי העולם הוא בבחינת מחויב המציאות. כי כל העולם ומלואו, הכל לא נברא אלא בשביל ישראל כידוע. וישראל מושלים בעולם, ועל כן בוודאי עתה, אחר שנאצלו ונבראו נשמות ישראל, נצטר ישראל לא ישקר. כביכול הוא יתברך מוכרח לברוא ולקיים העולם. כי על מנת כן נאציל לשמות ישראל, כדי לברוא בשבילם כל העולמות. לא, מה שהוא אומר זה מאוד פשוט. כאילו הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו למצב של הכרח. אך נשמות ישראל בעצמם כשנאצלו, כשהקדוש ברוך הוא החליט שיהיה נשמות ישראל, אז הוא לא היה חייב לעשות את זה. כן, נשמות ישראל בעצמם כשנאצלו, היו הם בעצמם, עם כל העולמות התלויים בהם, הכל היה אפשרי המציאות. כי היה באפשרותו להצילם ולבוראם, או שלא לבוראם. אך תכף כשנתרצה הקדוש ברוך הוא להציל נשמות ישראל, אז היה כל העולם מבחינת מחויב המציאות, כי מאחר שנאצלו נשמות ישראל, אז כביכול הוא מחויב להמציא העולם, כי על מנת כן נאצלו נשמתן, שכל העולמות ייבראו בשבילם, והם ישלו בכל ואבן היטב. ומזה נשתלשל ונמשך הטעות של האפיקורסים, שאומרים שהעולם הוא חס ושלום מחויב המציאות. אבל באמת, רק השם יתברך לבדו הוא מחויב המציאות, אבל כל הדברים הם אפשרי המציאות. כנ"ל. יוצא לפי זה שכל דבר במציאות יכול להיות אפשרי, אבל יכול להפוך למחויב. זו אמירה שפילוסוף היה משתגע ממנה. איך דבר שהוא אפשרי הופך למחויב? אבל בתחום המוסר זה לגמרי אפשרי. בהתחלה אני אפשרי, ואני הופך למחויב. וזה, מה? כן, אבל אם אני קונה את המידות של המסלר, ישראל מחויבי המציאות. כל העולם מחויב המציאות בשביל ישראל. נכון. אז יוצא לפי זה שאם אני מהלך בדרך יחידי, כלומר, הפנה לא מתחשב בשטויות שיש בעולם. ואני... ונאור בלילה, כן? כלומר, כשכל העולם כולו רדום בדעות שלו, אני נשאר בערנות. ומפנה ליבי לבטלה, כיוון שאני מבטל את הלב שלי, אני מבטל אותו כלפי הבורא יתברך, הרי זה מתחייב בנפשו, כלומר, קונה חיוב בנפש. מובן? איפה זה רשום? אני לא יודע, כי אני הכתב יד של רב נחמן. אבל זה כתוב בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון, תורה נון בית.
זה בעצם הסקנה של שיעור של אמר שם בראי את העולם, שהוא לא מוכח עקרונית
מגדה
הזה, אבל הוא רצה להיות מוכח.
משהו כזה, כן. הוא רצה להיות מוכח. יפה. לפי זה המקור הוא הרצון. יפה. יפה. הרצון הוא באפשרות, בחירות העליונה. כן.
יש לו אפשרות לרצות דבר, לא לסתור את רצונו, אני
מסבין,
מבחינה מוסרית.
כן, אבל המוסר זה דבר שהוא חופשי, כי ברגע שאני אגיד מוכרח להעניק חסד למישהו, זה כבר לא חסד. החסד הוא טהור. הוא חייב לבוא שלא מתוך הכרח, אפילו לא של הרחמים. לא של ההתרגשות. אני רואה מישהו מסכן, אז אני לא יכול לסבול לראות את זה, אז אני עוזר לו. אז זה כבר לא, זה כבר לא לגמרי מוסרי. יש בזה משהו יפה, אבל יש הכרח שיתערב פה.
אבל תראו את הקטגוריה של קאנט מדבר על זה, נכון? שאם אתה עושה משהו מתוך הנטייה,
כן.
פחות כאילו,
נכון.
מוסרים אתה עושה את זה אם אתה...
נכון, זה צריך להיות רצון טהור. השאלה היא האם בכלל במציאות שלנו יש רצון טהור. והתשובה היא שלא. ולכן תמיד מה שבעלי המוסר תמיד מחפשים איך להתגבר על, על הנגיעה האישית, אין לזה שום תוחלת. אי אפשר להתגבר על הנגיעה האישית. אפשר רק להיות מודע לה. כן. בבקשה.
איך זה מסתדר עם זה שהנשמה היא חלק גדול ממעל?
אתה שואל, איך זה מסתדר עם זה שהנשמה היא חלק אלוה ממעל? עכשיו תסביר לי מדוע זה לא מסתדר, לא הבנתי.
ישראל הוא אפשרי ולא אפשרי מבחינתו, אז זה אומר שכאילו גם זה כאילו סותר את זה
שהנשמה היא חלק אלוה ממעל,
כי אם היא חלק אלוה ממעל אז היא כבר קיימת שם
מקודם
או מתמיד, לא?
לא, אם הנשמה היא חלק אלוה ממעל, הכוונה שעכשיו היא קיימת, לפני כן זה לפני הקיום. כלומר, אתה לא, הקיום, לפני הקיום הוא קרוי קיום רק בשיתוף השם. אתה מבין אותי? כלומר, מי הייתי לפני שהייתי? זו שאלה. התשובה שהייתי רצון, אבל הרצון של מי? לא שלי.
מי אני עכשיו לפני שהייתי?
מה? זה עוד שאלה, יותר מפולבלת. מה אמרת? מי אני עכשיו לפני שהייתי? אני לא הבנתי בדיוק את השאלה, זה היה עמוק מדי בשבילי. אבל אני אומר פשוט. לא, לא. כלומר, לפני היותי, זה לא היה אני. אתה מבין? אז גם נשמות ישראל, לפני היותן, אז זה לפני ההיות, לפני ההוויה. הם לא היו בבחינת קיום. כלומר, יש לי כמה אופציות. אקח בן אדם. יש לי כמה אופציות. אני יכול מחר לצאת לטיול, אני יכול לשבת בבית, אני יכול לבוא ללמוד במכון מיר. נגיד יש לי שלוש אפשרויות. אז כל האפשרויות האלה הן קיימות כפוטנציאל, לא כמציאות. אבל הן קיימות בתוכי. הטיול בתוכי, ביאתי לשיעור בתוכי, ולשבת בבית זה נשאר בתוכי. אבל מה שיצא לפועל בסוף זה רק אחד מהשלושה, אם בכלל. כן. טוב.
מה באותה מקום לפועל תלויה בהכרח של האלוקות?
ההוצאה מהכוח אל הפועל תלויה בהכרח של האלוהות? זה, לא, זה מעניין מה שאתה אומר. מה?
אם ההכרח לא הייתה
פתורה. אתה מבין את הקושיה שלו? אם יש הכרח אז אין בחירה, אבל זה לא לגמרי פשוט. בגלל שיש דברים במציאות שהם גילוי ההכרח של המציאות האלוהית, ויש דברים בעולם שהם גילוי של החופש של המציאות, של האלוהות. והקדוש ברוך הוא גם למעלה מההכרח, למעלה מהרצון, ולכן הוא מתגלה גם כבעל הכרח, גם כבעל רצון. זה הרב קוק באורות הקודש חלק ג', יש לו כמה פרקים של הרחבה בנושא הזה.
תוכל להסביר את הנושא
שאני דיבור? כן, הוא שאל. בעצם השאלה של מתן הייתה, יוצא שהעולם הוא יוצא אל הפועל בגלל ההכרח של האלוהות. ואז השאלה של הבחור הנחמד שיושב לידו, שאני לא יודע את שמו, הייתה, איך הוא נראה? איך?
דו.
היא, אבל אם אתה אומר ככה, אתה אומר שהאלוהים נתון תחת הכרח, ולכן הוא מקשה על זה. בסדר? ואני עניתי, כן, ואז אני עניתי שבאורות הקודש, חלק ג', הרב קוק מבאר, שמכיוון שאלוהים הוא למעלה ממושגי גם הרצון וגם ההכרח, ממילא אנחנו יכולים לדבר על הטבעת רצונו והכרחו במציאות. ויש דברים במציאות שהם גילוי רצונו, ויש דברים במציאות שהם גילוי הכרחו. זה אומר שיש סתירה, אבל זה למעלה מהשכל. כן, כן, בדיוק.
המושגים אפשרי מציאות מוכרח. זאת אומרת, מאחר שיש מציאות, אז חייב להיות שיש
מה, אתה בורר? לא, מוכרח המציאות הכוונה שהוא לא יכול שלא להיות. שזה גם כן ביטוי מושאל, כי על האלוהות קשה לומר היות. בסדר? על האלוהות קשה לומר מציאות או היות או דברים כאלה.
אבל מי אמר שזה לפילוסופים? הרי גם אצל יהודים שהסתכלים על דברים כמו שהם, אז זה נראה באמת כאילו יש הכרח בזה, אבל הרי גם
יהיו פילוסופים, אתה תגלה שהם גם כן. טוב, אתה רוצה ללמד זכות על הפילוסופים ולהגיד שהם לא התכוונו למה שהם אמרו. זה יכול להיות, אגב. לא, באמת, יש במחקר כל מיני תיאוריות מה באמת חשב אריסטו. כן? לא, מה הוא באמת חשב? ואז בונים על איזה רבע משפט פה, רבע משפט שם. קשה מאוד לדעת. הדעה המרכזית בחוקרים של אריסטו זה שאריסטו התכוון למה שהוא אמר. כן, אבל יכול להיות שאם תחקור את התת מודע שלו או משהו כזה, היה שם משהו אחר, אבל אין אחריותנו על זה. בסדר. טוב, אז אם ככה, קצת נגענו במה שקשה לגעת בו, והוא הרצון. כל טוב, שלום.